ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שקידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר חנוכה.
אמן.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.
אמן.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו בזמן הזה.
אמן.
כמו דברים רבים, העיסוק בנקודות מיוחדות בחנוכה בא לנו כולו מכוחו של מורנו ורבינו הרב אדרי, שלמעשה השנה זה החנוכה הראשון שאנחנו מציינים בישיבה בלעדיו, אבל הוא נתן לנו התבוננות רחבה בשלל נושאים ובשלל עניינים, ומסתום אני לא צריך לומר ואני אומר שמכוחו ומכוח כוחו הדברים שנאמר עכשיו. כשאנחנו מתבוננים במועדים יש להם הרבה זוויות הסתכלות. אדם יכול להסתכל בתפילה המיוחדת שיש במועד שבו הוא עומד, אדם יכול להסתכל בהפטרות שיש באותו מועד, בקריאות התורה. הרבה עניינים של מועדים קשורים אפילו לאומנות, חנוכה, עיצוב של חנוכיות, כמה זה מלמד, כמה זה מעשיר אותנו. אפשר להתבונן במאורעות שקרו באותו יום ובאותו זמן שמציינים אותו. וכך הלאה וכך הלאה, אפשר להפליג בעניינים הללו בהרבה מאוד מעגלים. בוודאי שקריאת התורה במועדים, מעבר להיותה קיום של מצוות תלמוד תורה, אנחנו לומדים חלק מהתורה, אז בוודאי שזה מביא לידי ביטוי את ענייני דיומה. ועל הדרך שהגמרא אומרת בסוכה בממבב עמוד א', כל יום תן לו מעין ברכותיו. זאת אומרת, הקריאה קשורה בדרך כלל לחובות של היום. ולכן באלף של סוכות אנחנו קוראים על סוכה ועל ארבעת המינים, ובאלף של פסח אנחנו קוראים על יציאת מצרים, ובאשמורת הבוקר של שבועות אנחנו קוראים על עשרת הדיברות, וכך הלאה וכך הלאה. כל הדברים הללו מעוגנים בתקנה של משה רבינו. הירושלמי במסכת מגילה אומר לנו, משה התקין את ישראל שיהיו קוראים בתורה בשבתות ובימים טובים ובראשי חודשים ובחולו של מועד, שנאמר וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל. הקושי של הגמרא, למה בפרשת המועדים התורה חוזרת על הפסוק וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל? הרי את כל התורה אומר לנו משה רבינו, מה מיוחד במועדים? משה רבינו אומר לנו את כל התורה, למה כאן מדגישים וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל? את כל התורה הוא אמר לנו, הוא לא אמר לנו רק את המועדים. אז ממילא באים חז"ל ולומדים, משה התקין את ישראל שיהיו קוראים בתורה בשבתות ובימים טובים ובראשי חודשים ובחולו של מועד. וכך גם בבבלי, שנאמר וידבר משה, גם זה במגילה למד א' עמוד א', וידבר משה את מועדי השם אל בני ישראל, מצוותן שיהיו קוראים כל אחד ואחד בזמנו. יש עניין של קריאת התורה, לקרוא בכל יום, בכל מועד, כמובן זה לא קשור לסדר הרגיל. יש לנו את הסדר הרגיל שהיום כל העולם היהודי נוהג כמנהג בבל. היו שני מנהגים קדומים, מנהג ארץ ישראל שהיו מסיימים את התורה אחת לשלוש וחצי שנים, מנהג בבל שמסיימים את התורה פעם בשנה. היום כל העולם היהודי אימץ את מנהג בבל, ומשמחת תורה לשמחת תורה אנחנו מסיימים סבב אחד של קריאת התורה כולו בשבתות, למעט פרשה אחת, וזאת הברכה, פרשה של שמחת תורה, שיש מציאות שקוראים אותה גם באחד מימות השבוע ולא בשבת. אבל חוץ מהעניין הזה, משה רבינו מתקן לנו לעסוק בענייני המועדים, במועדים, קרי לקרוא את פרשת היום, את מצוות היום. זה משתלב בתקנה נוספת של משה רבינו. כתוב בגמרא במגילה, תנו רבנן, משה תיקן להם לישראל, שיהיו שואלים ודורשים בעניינו של יום, הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות חג בחג. חוץ מהעניין של קריאת התורה, יש גם עניין של לימוד. אם היינו עומדים פה עכשיו ואומרים שיחה בענייני יום הכיפורים, מסתום היו אומרים משהו פה השתבש, משהו פה לא מתאים. מה העניין של יום הכיפורים בלילה ראשון של חנוכה? אז משה רבינו מתקן לעסוק בהלכות חג וחג. המעניין הוא שהרמב״ם איחד את שני הפרטים הללו להלכה אחת. וכך אומר הרמב״ם בהלכות תפילה, פרק י' ג' הלכה ח', ומשה תיקן להם לישראל שיהיו קוראים בכל מועד עניינו, ושואלים ודורשים בעניינו של יום בכל מועד ומועד. זאת אומרת, גם קריאת התורה וגם לימוד ענייני דיומה, הרמב״ם מאחד אותם להלכה אחת, את שתי הגמרות במגילה, הירושלמי, הבבלי בשני המקומות וכו', ואומר הרמב״ם, יש עניין לקרוא בתורה את עניינו של היום, ויש עניין לעסוק בהלכות של היום. המשמעות הפנימית של הדברים הללו התבהרה היטב ברמח"ל בדרך השם. הרמח"ל בדרך השם, בחלק הרביעי בעבודת הזמנים, כותב הרמח"ל כך: והנה צריך שתדע שמן התיקונים הגדולים שבררו הנביאים לישראל, מן התיקונים הגדולים, מדובר פה על משהו משמעותי מאוד, היה עניין הקריאה בתורה. קריאת התורה זה לא איזה עניין טכני, זה לא נועד לזמן שמעיינים בעלונים השונים שמחלקים. מדובר פה על תיקון גדול, וזה נכלל בשתי בחינות. האחת, קריאת ספר התורה על הסדר עד תומו וחוזר חלילה על דרך זה, והשנית, קריאת פרשיות מיוחדות בזמנים מיוחדים. והרמח"ל מעריך ומסביר, אנחנו לא קוראים את כל הקטע כולו, אני מדלג לסופו, וגם בזמנים המיוחדים כפי עניינם, ראוי שנקרא פרשיות הנוגעות לעניינים ההם, לחזק הערת הימים על ידי כוח התורה, שהוא הכוח היותר חזק שיש לנו. אומר לנו הרמח"ל, בקריאת התורה במועדים, אנחנו מביאים לידי ביטוי את הכוח החזק ביותר שיש לנו. מה כתוב כאן בפרשה? מה יש כאן? מה אפשר ללמוד מתוך כל העניינים הללו? אם נעצור לרגע אחרי המבוא הקצר הזה על קריאת התורה במועדים, ונשאל את עצמנו לאור זאת, מה צריכה להיות קריאת התורה של חנוכה? כולנו יושבים בבית המדרש, אחרי שהדלקנו נרות בפתח הבית, אחרי שהדלקנו נרות בבית המדרש, ואם נצא לרחוב ונשאל מה דעתם של אנשים, מה עושים וכולי, יגידו לנו שענייני קריאת התורה של חנוכה צריכים להיות בענייני המנורה. וכך הביא רב צודק בשני מקומות לפחות, והשם ישמואל במקום נוסף, כותב רב צודק בפרי צדיק בעמוד 175, וחנוכה שאנו עושים הוא בנרות, ואין זכר לנרות המקדש, ותפי אבל לקרוא בפרשת בעלותך, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה. אז תשאלו אותי, אבל אין מספיק לקרוא במשך 8 ימים. אז במקום אחר, בעמוד 179, שם, הבל לי לקרוא בפרשת הנרות והמנורה, פרשת תצווה, פרשת אמור, פרשת בעלותך, 3 פרשיות של נרות יש בתורה, לפחות נקרא בהן. זה ענייני דיומה, זה מה שצריך לעשות בחנוכה. וגם בשם ישמואל, בעמוד ריש חפי, בפרשת בעלותך היא יותר מעניין עד חנוכה. זה יותר מענייני דיומה. לכאורה, אם נתבונן בשני המקורות המרכזיים, שוב, אני אומר מה שכולנו מכירים ומה שכולנו יודעים, יש לנו 2 מקורות מרכזיים בחז"ל למה קרה בחנוכה. מקור אחד זה הגמרא בשבת. הגמרא בשבת חפי, שהיא שואלת, מהי חנוכה? מה זה חנוכה? אומרת הגמרא דתנור רבנן בחפי בכסלב, יומי דחנוכה תמן יעינון, לא למשפט באון ולא להתענות באון, ומספרים מה קרה. נכנסו יוונים להיכל, תימו את כל השמנים, ונעשה נס, והדליקו 8 ימים וכו' וכו'. נס פח השמן, זה מה שמופיע בברייתא בשבת. אבל יש מקור נוסף, בעזרת השם, ב7:45 סביר להניח שהגבאי ייתן מכה על הסטנדר אחרי חצי קדיש ויגיד על הניסים, כדי שלא נשכח. מסתומך גם כל אחד למד את ההלכות, אם שוכחים מה ברכת המזון 18, יש הבדל כידוע בהלכה בין שני הדברים הללו. ומה כתוב שם? בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, חשמונאי ובניו, כשעמדה מלכות יוון הרשעה, אני לא חוזר על הכל, מסרת גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, תמאים ביד תאורים, רשעים ביד צדיקים, זידים ביד עוסקי תורתך, ולך עשית שם גדול, ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, פינו את היכליך. בקיצור, ניצחון המלחמה. מה שמופיע בעל הניסים זה ניצחון המלחמה. אז יש לנו בברייתא את נס פח השמן, ויש לנו בעל הניסים את ניצחון המלחמה. אלה 2 המקורות המרכזיים למה שמלווה אותנו בעזרת השם החל מעכשיו במשך 8 הימים הקרובים. אם נצרף את מה שפתחנו, שקריאת התורה, כפי שאמר לנו הרמח"ל, זה הגילוי של האורות של היום שיש לנו, אנחנו היינו צריכים לקרוא או בענייני המנורה כפי שראינו, או בענייני ניצחון המלחמה. כל מי שלומד את המשניות במסכת מגילה, וכמובן שהגמרא שם, מוצא משהו אחר לגמרי. וצריך להתבונן ולהבין מה העניין פה, מה הולך פה. המשנה במגילה אומרת לנו, בחנוכה בנשיאים. בחנוכה קוראים בפרשת הנשיאים. כולם מכירים פרשת נשא, והיא ביום קלות משה, להקים את המזבח, וימשך אותו, ויקדש אותו, בקיצור, כל מה שמופיע שם בעניין הזה, והסיום, זאת חנוכת המזבח, ביום ימשך אותו, וכו' וכו' וכו'. למה קוראים בחנוכה בנשיאים? מה זה קשור לחנוכה? קוראים בחנוכה בנשיאים? מה המשמעות הפנימית של העניין הזה? אומר לנו רש"י ב4 מילים, ונותן לנו משמעות, נותן לנו תוכן, נותן לנו הבנה פחות ידועה בענייני חנוכה, אבל כשנברר אותה נראה לאיזה מקומות היא מגיעה ומה השייכות שלה. אומר רש"י 4 מילים, בחנוכה בנשיאים. למה קוראים בנשיאים? כפי שראינו, זה לא מסתדר עם הכללים של חז"ל. אומר רש"י, דעה ואינה מחנוכת המזבח. בחנוכה הייתה חנוכת המזבח. מוזר לנו מאוד. לא מופיע בברייתא בשבת, לא מופיע בעל הניסים. נכון הוא, שנים רבות לימדנו, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו ללמד הלאה, למדנו, היינו לומדים פה בצוותא מעוז צור, וכולם מכירים, אז לגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח, זה מופיע. אבל האם חנוכה קשורה משהו לחנוכת המזבח? מה לחנוכת המזבח ולחנוכה? חנוכה זה נס פח השמן, זה נרות, חנוכה זה ניצחון במלחמה? מה הולך פה עם חנוכת המזבח? אחד הספרים החיצוניים שלא נכנסו לתנך זה ספר מכבים. ספר שבנוי בארבעה חלקים, שהמקור העברי שלו נעלם מאיתנו, והוא תורגם בשנים האחרונות מיוונית. היוונים תרגמו את הספר הזה מעברית, המקור בעברית נעלם במהלך הדורות, וב-120 השנים האחרונות הספר הזה התפרסם מחדש בעברית כשתרגמו אותו מחדש. זאת אומרת, בזכות העובדה שהיוונים תרגמו אותו מעברית ליוונית והמקור שלהם נשאר, אפשר היה לתרגם את זה חזרה לעברית. ושם אני קורא בספר מכבים, בחלק הרביעי, זה בנוי כמו תנך, זה עם פסוקים וכולי וכולי, זה מופיע בספרים החיצוניים, יש את זה בספרייה בכמה וכמה העתקים, מומלץ מאוד בימים אלו של חנוכה לעיין בזה, לראות מה שמופיע. אז המקור שממנו אני קורא זה ספר מכבים א', פרק ד', פסוקים מ"ב עד נ"ח, וכתוב כך: ויבחר כהנים תמימים חפצי תורה, ויתארו את המקדש, ויוציאו את אבני השיקוץ למקום תמה. אבני השיקוץ, מה קרה פה? אז מספר מי שכתב את הספר הזה: ויבעצו על מזבח העולה המחולל מה לעשות לו. כולנו יודעים שיש מזבח הזהב שעומד בתוך המשכן, בתוך המקדש, הוא מיועד לקטורת, ויש את המזבח החיצוני שמיועד לכל הקורבנות, מזבח העולה, מזבח גדול, 32 אמה, ויש לו כבש, ולידו יש כיור, אופרציה שלמה שיש שם בחצר המקדש, המשכן, המקדש. ויבעצו על מזבח העולה המחולל מה לעשות לו. היוונים חיללו את המזבח, ויש כל מיני הלכות, אי אפשר לחתוך אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוקיך, אי אפשר להשתמש בברזל, לא תניף עליהם גזית כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. מה עושים באבנים שהיוונים תימאו אותם ועכשיו רוצים לחדש את עבודת המקדש? מה עושים? אז הם התייעצו מה לעשות, ותצלח עליהם מחשבה טובה לנטוץ אותו, להרוס את כל המזבח, לבלתי היות להם למוקש, כי הגויים תימו, ויניחו את האבנים על הר הבית במקום מיוחד, עד בו נביא להורות עליהם. מה עושים באבני מזבח שנפסלו? לא ידעו מה לעשות עם זה, שמו את זה בצד. ויקחו אבנים שלמות על פי התורה, ויבנו מזבח חדש כראשון, ויבנו את המקדש ואת פנים הבית, ויעשו כלי קודש חדשים, ויביאו את המנורה ואת מזבח הקטורת ואת השולחן להיכל, ויקטרו ויעלו הנרות, וישימו על השולחן לחם, וישכימו בבוקר. ב-25 לחודש התשיעי הוא חודש כסלב, למניין החודשים מניסן, כסלב הוא החודש התשיעי, ב-25 לחודש, כ"ה בכסלב, ויקריבו קורבן על פי התורה על מזבח העולה החדש אשר עשו. בעת וביום אשר תימו הגויים, ויפלו כל העם על פניהם, ויתפללו ויברכו לשמיים, ויעשו את חנוכת המזבח ימים שמונה. חונכים את המזבח מכ"ה בכסלב 8 ימים. ויקריבו עולות בשמחה, ויקריבו זבח שלמים ותודה, ויפארו את פני ההיכל באתרות זהב ובמשבצות. ויקם יהודה להיות ימי חנוכת המזבח נעשים במועדם, שנה בשנה, ימים 8, מיום 25 לחודש כסלב, בשמחה וגיל. ואם יש לנו איזה ספקות על המקור הזה, 8 ימים של חנוכת המזבח שהתחילו בכ"ה בכסלב, אנחנו מתחילים להבין מה רש"י רצה. מה אמר לנו רש"י? למה קוראים בחנוכה בנשיאים? אמר לנו רש"י: דעה ואינה מחנוכת המזבח. שאלנו, איזה חנוכת המזבח? אנחנו יודעים על נס פך השמן, ואנחנו יודעים על ניצחון במלחמה. מסתבר לפי המקור הזה בספר מכבים שציינו במשך 8 ימים את חנוכת המזבח החדש שבנו במקדש המשוקם אחרי שהצליחו להתגבר על היוונים. ואם יש לנו כל מיני ספקות על המקור הזה, אז אנחנו מפנים את מבטנו למגילת תענית, מגילת תענית שבנויה לפי חודשי השנה, פרק ט', זה הפרק של כסלו. מה ראו לעשות חנוכה זו 8 ימים? אלא בימי מלכות יוון נכנסו בני חשמונאי להיכל, ובנו את המזבח, וסדו בסיד, ותקנו בו כלי שרת, והיו מתעסקים בו 8 ימים. זאת אומרת, יוצא לנו אם כן שיש איזשהו היבט חדש, איזושהי נקודה נוספת בחנוכה שפחות מודגשת, הנקודה של חנוכת המזבח. וממילא קריאת התורה בחנוכה בנשיאים מתייחסת לחנוכת המזבח, כי מה היה כשחנכו את המשכן? ואם נתבונן נראה נקודה מאוד מעניינת, לא מצאנו לא במשכן, לא בבית ראשון ולא בבית שני, שחונכים את הבית במנורה. לעולם חונכים את הבית במזבח. המזבח הוא עיקר העיקרים. מורינו ורבינו רב אביגדור 10 שנים מתעקש ללמד פה הלכות בית הבחירה לרמב״ם. איך מתחיל הרמב״ם את הלכות בית הבחירה? מהי ההלכה הראשונה ברמב״ם בהלכות בית הבחירה? אומר הרמב״ם, מצוות עשה לעשות בית להשם, מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות. זה העיקר של הבית, מקריבים בו הקורבנות. אז כשחונכים את הבית, במה חונכים אותו? חונכים אותו במזבח. ולכן מי שיסתכל בפסוקים ובמדבר יוכל לראות, ויקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח ביום הימשך אותו, או הפסוק שציטטנו קודם, זאת חנוכת המזבח ביום הימשך אותו. ואם אנחנו נודדים לבית ראשון כמה מאות שנים לאחר מכן, ויזבח שלמה במלכים א' פרק ח', הפרק המפורסם והידוע על תפילת שלמה ועל חנוכת בית ראשון, ויזבח שלמה את זבח השלמים אשר זבח להשם, רק שיהיה לנו מושגים, מדובר על 140 אלף קורבנות. אני אומר שוב, לא התבלבלנו, 140 אלף קורבנות בחנוכת בית ראשון. כך כתוב במלכים, בקר 22 אלף וצון 120 אלף, ויחנכו את בית השם המלך וכל בני ישראל. והנתונים הללו חוזרים על עצמם בדברי הימים ב', אני מדלג על זה כמובן. בבית שני, בדיוק פרק שאנחנו לומדים בשבועות הללו, בבית שני בעזרה, ויבנו את מזבח אלוקי ישראל להעלות עליו עולות ככתוב בתורת משה איש האלוקים. זאת אומרת שחנוכת, זאת חנוכת המזבח. כשרשי אומר לנו בחנוכה בנשיאים, אומר לנו רשי, ודאי שהיה נס של פח השמן, ודאי שהיה ניצחון במלחמה, אבל הייתה פה עוד נקודה, חידשו פה את הבית דווקא על ידי המזבח. ולכן אולי כותב הרמ"א, ושוב בסעיף הראשון, בסימן הראשון להלכות חנוכה, ויש אומרים שיש קצת מצווה בריבוי הסעודות, משום דבאותם הימים היה חנוכת המזבח. יש הערה בספר של שלמה זלמן בהלכות חנוכה, והוא דן לא פחות ולא יותר בהלכות סופגניות. לא היינו מעלים בדעתנו שפוסק הדור רב שלמה זלמן נוירבך יהיה מוטרד בהלכות סופגניות. אבל הוא אומר הערה, אנחנו ברוך השם במהלך השנים זכינו לשמוע את זה בעל פה מרב אביגדור, אבל זה מופיע שם בספר בענייני ברכות. מה פשר הסופגניה? זה, סליחה שאני נכנס פה להלכות גסטרונומיה, אבל זה ענייני דיומה. אז מה הדין של סופגניה? זה לא מאפה, זה לא דבר שאופים אותו, כי מתגנים אותו בתוך שמן עמוק. אז מהי הברכה האחרונה עליו? מה מברכים? לא יאומן כי יסופר, אבל תראו מה ההשערה של פוסק הדור. וברשימות כתב יד כתב רבינו, כדי שלא יחשבו שהחלפתי את פורים בחנוכה, אז הליכות שלמה חלק ראשון עמוד שין יוטט הערה 20, אפשר לבדוק. וברשימות כתב יד כתב רבינו טעם נוסף לאכילת הסופגניות. מהו הטעם הנוסף? קודם כל אוכלים כי זה טעים, יש גיל שזה טעים בו, אבל יש טעם נוסף. למה? כי בחנוכת בית חשמונאי תיהרו כל המקדש, אבני המזבח ששיקצום היוונים גנזום והצטערו, בנו הרי כמו שראינו גם במכבים וגם במגילת הענית, בנו מזבח חדש, ולכן נהגו במאכלים שמברכים עליהם ברכת מעין שלוש, שמזכירים בה ועל מזבחיך, על מזבחיך ועל היכלך וכו' וכו'. בברכת המזון לא מזכירים את זה, אבל מזכירים את זה במעין שלוש. אז אפילו המאכל העממי, הלאומי, העולמי, אני לא יודע בדיוק איך להגדיר אותו, אבל אפילו המאכל הזה, מכיוון שמזכירים בו את המזבח, אז ממילא, לכן יש איזה עניין. זאת אומרת שמה שרשי אמר בחנוכה בנשיאים דעה ואינמי חנוכת המזבח, יש לדבר הזה משמעות עמוקה וגדולה, וממילא זה מסתדר, זה לא מסתדר, זה מסביר את כל הדברים שפתחנו בהם, ברמחל ועוד, שקריאת התורה של היום היא זאת שנותנת את המשמעות ואת התוכן. וכשאנחנו קוראים על חנוכת המזבח של הנשיאים במשכן, ואנחנו קוראים על החנוכה הזאת עכשיו בימים הללו, אז ממילא יש לנו כאן קשר מיוחד בין הפרטים לבין העניינים הללו. זה מעגל אחד של הסבר קריאת התורה בשייכות שלה, בהתאמה שלה, בחיבור שלה לימים הללו. יש עוד שני מעגלים שניגע בהם בקצרה. המעגל האחד הוא המעגל ההיסטורי, ובמעגל ההיסטורי מסתבר שחפי בכסלב הוא לא יום שנולד דווקא בחנוכת בית חשמונאי. יש ליום הזה איזשהו חשבון קדום יותר, וזו פסיקת הרבתי, הזכרנו אותה פה הרבה במהלך השנים האחרונות. מאוד עמקו מחשבותיך, אמר רבי חנינה, ב-25 בכסלב נגמרה מלאכת המשכן. אנחנו יודעים שעם ישראל הצטווה על המשכן למחרת יום הכיפורים. כמה זמן לקח לבנות את המשכן? כתוב בפסיקתא שהתחילו למחרת יום הכיפורים וסיימו בחפי בכסלב, והייתה שמחה והתלהבות ורצו לחנוך את המשכן בחפי בכסלב. ועשה מקופל עד אחד בניסן. כולנו יודעים שימי המילואים, אנחנו יודעים שחנוכת המשכן הייתה אותו יום נטל 10 עטרות, זה היה הכל בראש חודש ניסן. מה עשו עם המשכן מחפי בכסלב עד ניסן? מילא השנה זה שנה מעוברת, זה עוד חודש, אבל גם אם זה לא שנה מעוברת, גמרו בחפי בכסלב, למה מחכים עד ניסן? שיקימו משה באחד בניסן, כמו שכתוב, וביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את משכן אוהל מועד. וכל זמן שהיה מקופל, היו ישראל ממללין על משה לומר, למה לא הוקם מיד שם הדופי הרבו, שחשב לערב שמחת המשכן בחודש שנולד בו יצחק, שבניסן נולד יצחק, וכל החשבון וכל העניין. אז ממילא בא חודש כסלב בטענות, ומעתה הפסיד כסלב שנגמרה מלאכה בו. מהו ותשלם כל המלאכה? אמר הקדוש ברוך הוא, עליי לשלם לו. אני בעל חוב לחודש כסלב. בני ישראל התאמצו וגמרו את המשכן בכסלב. ריבונו של עולם, מאוד עמקו מחשבותיך. יש לו חשבונות. הפרעה של יצחק צבור על כיסא הכבוד. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שבני ישראל יחנכו את המשכן בניסן. אבל איך מפייסים את כפי בכסלב? זה היום שהייתה צריכה להיות בו חנוכת המשכן. מה שילם לו הקדוש ברוך הוא בחנוכת בית חשמונאי? וממילא הלבוש מסביר בענייני קריאת התורה, וקוראים בפרשת נשוא בנשיאים שלושה בכל יום, ודרך אגב זה מה שהמשנה ברורה הביא. המשנה ברורה אומר הנשיאים משום שנגמר מלאכת המשכן בכ"ה בכסלו. והוא למעשה, ומי שיתבונן יראה גם בערוך השולחן, גם בכף החיים וכולי, כולם מביאים את העניין הזה. וכמובן שהשפת אמת חיפש את הנקודה הרוחנית שמתחת לפני השטח. היית במדרש כי בחנוכה יש עוד הערה ממעשה המשכן. זה שפת אמת תפרי שמם ה'. בכלל, דברי התורה של השפת אמת מרובים מאוד בחנוכה, כי בניגוד לימות השנה הרגילים, שבהם הוא אמר דברי תורה בשבת, אז בחנוכה, אפשר לראות את זה עד היום בגור, אפשר לראות, אי אפשר לשמוע. כי הרמקולים וכולי זה לא הגיע לשם, אבל לראות אפשר שכל ערב מדליקים נרות והאדמור אומר דברי תורה. אז דברי התורה של השפת אמת לחנוכה מרובים מאוד מאוד. היית במדרש כי בחנוכה יש עוד הערה ממעשה המשכן שנגמר בכ"ה בכסלו, ושילם הקדוש ברוך הוא ליום הזה היום טוב דחנוכה. והעניין דעית כל מצוות שקיבלו עליהם בשמחה עדיין עושים בשמחה, ובאמת בכל נדבת המשכן הכל עבד בשמחה. אז ממילא יש לנו גם את ההסבר הזה. אז אם נסכם לפני שנסיים ונגיד את הנקודה השלישית, פתחנו בניסיון להבין את ענייני קריאת התורה. ראינו שגם רב צודק וגם השם ישמואל ממליצים על קריאה בענייני המנורה, כפי שראינו בגמרא בשבת שמספרת מה קרה בחנוכה. וממילא יש לנו גם שלוש פרשיות, גם בתצווה, גם באמור, גם בעלותך. אפשר היה להסתדר עם העניין הזה. כבר רואים בסוכות שחוזרים על אותה קריאה כל הזמן. והסברנו בעקבות הרמח"ל שההערה של היום מקופלת בקריאת התורה. ניסינו להבין, והמפתח שלנו להבנה היה בדברי רש"י במשנה, בגמרא במגילה, בחנוכה בנשיאים דעה ואינה מחנוכת המזבח. ראינו בספר מכבים ובמגילה תענית את המקורות של 8 ימים של חנוכת המזבח שהתחילו בימים הללו. הנס המיוחד היה בפח השמן, מציינים אותו, אבל במקדש, במשכן, גם במשכן, גם בית ראשון, גם בית שני, כל 3 החנוכות הללו היו במזבח, כפי שראינו ברמב״ם בתחילת הלכות בית הבחירה, שבונים בית להשם להקריב לו קורבנות. זה העיקר, זה העניין, וממילא זה פשר התקנה שגם בחנוכה המיוחדת הזאת, כי בית שני עמד, המשיך לעמוד עוד 200 שנה, אבל בחנוכה המיוחדת הזאת שעשו היוונים, הם רצו לעשות כמו שהיה תמיד, והם חנכו את זה במזבח, וממילא זה מה שאנחנו קוראים בתורה. כפי שהזכרנו בהתחלה את הרב הדרי, הרב הדרי סלסל מאוד, וזה מופיע גם בצורה חלקית בקונטרס שנכדו החביב הוציא, זיקה אותנו כבר בקונטרס השני. הראשון היה בימים נוראים והשני בחנוכה. הרב הדרי השתמש במילה שהוא חזר עליה הרבה מאוד פעמים בחנוכה, היסטוריוזופיה, לנסות ולהבין. יש את ההיסטוריה, ההיסטוריה זה התיאור של הפרטים שקרו, ביום זה קרה כך, ביום זה קרה כך, אבל כל אחד יודע שבתשתית של הדברים הללו מונח משהו. זה לא דברים שקרו במקרה, יש פה סיבה ומסובב, מאוד עמקו מחשבותיך כפי שראינו. חנוכה זה היום של תורה שבעל פה. חנוכה זה היום שכל אחד מיושבי בית המדרש יכול למצוא את המקום שלו, את השייכות שלו, את האות שלו בתורה. והראיה לדבר הזה, ששמעון הצדיק שהיה משיירי כנסת הגדולה, המשנה בתחילת אבות, שם בפעם הראשונה בתורה שבעל פה מופיע הביטוי הוא היה אומר. זה לא מופיע לפני כן, אין לנו מציאות כזאת לפני כן. הוא היה אומר, זאת אומרת זאת הייתה הנקודה שלו, זאת האות שלו בתורה, זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא מסביר וכולי. על שמעון הצדיק הזה מספרת לנו הגמרא ביומא, שהוא נפגש עם אלכסנדר מוקדון במה שנקרא היום אנטיפטרוס, שם הוא נפגש איתו. רבו של אלכסנדר מוקדון היה אריסטו, והריסטו הוא זה שהוא היה הרשקה בהג הגדול של היוונים, של ההלניזם, של אותה תקופה, שמה שהחידשה, היא חידשה את הנקודה של האדם הפרטי, את הביוגרפיה, את האוטוביוגרפיה, את הנקודה האישית שיש לכל אחד. זה לעומת זה עשה האלוקים. אם אנחנו משלימים במה שפתחנו, הרמב"ן המפורסם בפרשת נשא שואל, למה התורה חוזרת על קורבנות הנשיאים כל כך הרבה פעמים? הרי להלכות שבת אין כל כך הרבה פסוקים בתורה כמו לדבר הטכני הזה. ביום הראשון נחשון בן עמינדב, ביום השני נתנאל בן צוער. בוא נאמר שפה כן יש הבדל בין היום הראשון לשני, אבל אחרי זה השלישי, הרביעי, החמישי, כולם תגידו וכך יקריבו וכו' וכו' וכו'. אומר הרמב"ן והספורנו ועוד מפרשים שכל אחד הביא את הנקודה הפרטית שלו. הקורבן של שבט פלויני הוא לא כמו הקורבן של שבט אלמויני. לכל אחד יש את הנקודה הפרטית שלו. וממילא יוצא לנו שאם יש לנו את המעגל, את המעגל ההיסטורי שהוא מתחלק לשני דברים, מה עשו בחנוכה ואת המעגל ההיסטורי הקדום של מתי נגמר המשכן, אפשר אולי להוסיף שבחנוכה בנשיאים, כי באמת בחנוכה הכוח הזה של תורה שבעל פה נותן לכל אחד מאיתנו אפשרות, יכולת, לא רק לספוג ממה שהוא מקבל, שזה כמובן העיקר, אבל לבנות את העולם שלו, לבנות את הנקודה הפרטית שלו, לבנות את השייכות שלו לכל המפעל האדיר והגדול הזה של תורה שבכתב ותורה שבעל פה, שאנחנו עוד חוליה באותה מסורת הדורות של של אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. אם אתה הולך עם המטען הזה של הדורות הקודמים, של הגדולים הקודמים, של כל מה שקיבלנו, אז ממילא על גבי זה כל אחד יכול לבנות את הנשיא שלו, את הנקודה שלו, את הפרט שלו, את הביוגרפיה שלו, את מה שהוא רוצה לכתוב, עד שבעזרת השם נגיע כולם לאז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח.